אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים בכל יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים ושידור חוזר מיד לאחר מכן, בין 6 ל-8 בערב. בישראל השעה מקדימה את דנמרק בשעה, והשידור נקלט בין השעות 5 ו-7 אחרי הצהריים ובין 7 ו-9 בערב. ניתן לקלוט אותנו באזור קופנהגן בתדר 87.6 FM ובכבלים 90.6 FM. באינטרנט ניתן לקלוט אותנו באתר www.radioshalom במילה אחת radioshalom.dk. אני חוזר, www.radioshalom.dk. לפני 5 שנים הלכה נעמי שמר לעולמה. מרבית השירים שאשמיע היום יהיו שלה, מנגינות מופלאות, ואני מקווה שתהנו כמוני כאן באולפן. חוץ מהשירים, תוכנית מגוונת לענתכם. באולפן הכין את התוכנית אלי כהן, שהכין, ערך, מגיש ועל המכשירים, ואני מקווה ומאחל לכם הנאה מן התוכנית. שלשום מלאו לרב הראשי לשעבר של דנמרק, הרב בנט מלכיור, 80 שנה. אנחנו מצטרפים לאיחולים, ובנט מלכיור נמצא איתנו על הקו. ערב טוב לבנט מלכיור.
ערב טוב.
הקשר שלך עם ישראל הוא הדוק מאוד. עד כמה שאנחנו יודעים, אז שלושה מהאחים שלך והאחיות גרים בישראל. הבן שלך, מיכאל מלכיור, שהוא בכנסת, גם כן גר בישראל, ואתה צמוד לעברית גם, בין היתר, בתוקף היותך רב ראשי מזה הרבה שנים. אתה ממשפחת רבנים ידועה. נתחיל בהיסטוריה של המשפחה שלך. אם אנחנו הולכים באחורנית, אנחנו מגלים שמייסד הגן החיות התל אביבי, זה הרב שורנשטיין, שהוא הסבא שלך. אני צודק?
זה נכון.
אתה הכרת את הרב שורנשטיין?
שהיה גם כן רב ראשי בדנמרק בימי מלחמת העולמית הראשונה.
כן.
אני כן הכרתי אותו גם בתור תינוק, אבל גם כשהייתי בארץ ב-48 עוד היה חי, והייתי אצלו הרבה פעמים במשך השנה. נפטר ב-49.
הוא נפטר ב-49?
כן.
אהה. אבא שלך גם כן היה הרב הראשי של דנמרק, דוקטור מרקוס מלכיור.
נכון.
ואותו הספקנו עוד להכיר, גם אני כישראלי שהגיע לדנמרק, וכמובן הוא היה שם דבר בזמנו, ואחר כך בא הבן שלו, שזה אתה. בבקשה?
אני אחד מהבנים.
אתה אחד בבנים, אבל אתה הבן היחיד שהפך להיות הרב ראשי של דנמרק.
זה נכון.
אז המסורת אצלך ממשיכה, ויש לך את מיכאל, שהוא היה הרב ראשי של אוסלו.
כן, והיום הבן של מיכאל, יואב, הוא הרב באוסלו.
אז זה יימשך ככה עד קץ כל הדורות, אני מבין.
הלוואי, הלוואי.
מה שמעתי ש... היו לך איזה בעיות קטנות בבריאותיות, אני מקווה שזה לא חמור.
לא, זה לא חמור, אבל עברתי ניתוח.
אהה.
בגלל זה אני בשבועות האלו לא יכול ככה להסתובב. אבל בעזרת השם ועוד חודש, שישה שבועות, יש סכנה לראות אותי שוב ברחובות.
האם אתה עדיין מתעסק בעניינים של הרבנות בדנמרק, או שזה כבר יצא משליטתך לחלוטין?
ברגע שאני ירדתי מהתפקיד, יש רב ראשי חדש, ואני לא רוצה
להתערב.
להתערב, לפעמים הוא שואל לי שאלות באופן פרטי, ואני ברוך השם לא שכחתי את הכל מה שלמדתי, אז יש לי עוד אפשרות להגיד ולהורות וגם לצאת מהחיים שלי, שזה הבעיה, זה הסיבה שלפי המנהג שלנו צריכים לקום לסביבה. למה? מכיוון שהחיים נותן קצת לימודים גם בלי ספרים.
האם אתה מתכנן נסיעה בקרוב לישראל, למשפחה שלך שם?
אני הייתי בארץ לחג הפסח. היה לי דווקא לנסוע שוב לתת חופה בקדושין לזוג שהחתן הוא בא מקופנהגן, אבל לדעבוני בגלל הניתוח שעברתי לא יכול, אני לא יכול להיות שם בזמן, אבל בעזרת השם במשך החורף גם אולי לחג הפסח הבא נהיה בארץ.
ושוב פעם תחתן עוד זוג, או שזה במקרה היה?
סליחה?
אתה תחתן עוד זוג, או שזה היה מקרה בלבד?
זה היה מקרה בלבד, אבל היו מקרים כאלו במשך השנים.
אז אתה...
יש לי, ברוך השם, קשר טוב לדור הצעיר. אז אם הם יודעים שאולי נתתי חופה בקדושין להורים שלהם, או מה אני יודע, אז יש להם הגשה שזה משהו שאני גם כן מסדר בשבילם.
נו בסדר, החיים עוד לפניך, יש לך הרבה שנים לפניך, אז
החיים
אתה...
מקווה.
החיים לפניך, לא? אתה רק, אתה רק בן 80.
אני במסיבה פרטית שהייתה פה בימים האלו, אמרתי שבפרשה השבוע כתוב בוקר השם יודע. אז מה זאת אומרת בוקר? בדרך כלל בוקר זה זמן במשך היום, זה מוקדם בבוקר, אבל פה בוקר זה לא רק בוקר, אבל זה כמו בדנית בון, זה גם כן זמן במשך היום, אבל זה גם כן למחר. ואני תמיד מסתכל על המחר.
יפה.
אני חושב שזה חשוב. היסטוריה חשובה, בוודאי. עם יהודי, עם של היסטוריה, וכל החגים שלנו על ההיסטוריה שלנו, אבל ההיסטוריה רק חשוב, ההיסטוריה רק חשובה, מפני שאנחנו צריכים לסדר את העתיד.
יש לי שאלה אליך. אתה דובר עברית רהוטה. למדת את זה בתוקף לימודיך הרבניים, או למדת את זה כשהיית חייל במלחמת העצמאות?
טוב, במלחמת העצמאות היו כמה שפות בצבא. אני חושב ש30 האלו שבמחלקה שלי בצבא היו מ-14 ארצות. ועם הקצין שלי דיברתי אנגלית, ועם אחרים דיברתי קצת יידיש, גרמני, מה אני יודע, והם דיברו הונגרית ופולנית, כל מיני כמו שהיו אנשים בימי...
לידיעת המאזינים, בנט מלכיור...
אבל בכל זאת למדתי כבר מילדותי קצת עברית, אז למדתי עברית של התנ"ך, אבל גם למדתי קצת עברית מודרנית. במשך הזמן, בקורס שלי, כשלמדתי בלונדון, בתור רב, לא היה בתוכנית.
יפה. אז אני מצטרף לכל המאחלים לך מזל טוב ליום הולדתך, ומאחל לך עוד שנים ארוכות ובריאות בעתיד.
תודה רבה, וגם הצלחה לרדיו שלום.
תודה רבה לרב בנט מלכיור. תודה רבה לרב בנט מלכיור, ונשתמע בעתיד גם כן. תודה רבה. בדיוק לפני 5 שנים נפטרה נעמי שמר, מלחינה בקנה מידה ענק ומשוררת. אני משמיע במהלך התוכנית שלנו היום שירים שלה, והנה השיר חבלי משיח בביצוע חבורת הזמר של גבעתיים עם גיל אלדמה. נעמי שמר, 5 שנים למותה, חבלי משיח, הביצוע, חבורת הזמר גבעתיים, בניצוח גיל אלדמה. היום הגיע לדנמרק בחור צעיר, בקושי נושק את ה-60, בשם אברהם אביב. אברהם אביב היה כבר 3 פעמים קודם לכן בדנמרק, והוא מתעתד לנסוע מכאן לאיסלנד, שגם בה הוא היה כבר בעבר. הוא יישא יחד עם עמוס קפלן, שמוכר למאזיני רדיו שלום, ואנחנו רוצים לדבר עם אברהם אביב, הכינוי שלו זה אבי. ערב טוב לאבי.
ערב טוב ומבורך.
אתה טסת היום הרבה שעות, ובכל זאת ניצלתי את נוכחותך כאן, ואני מראיין אותך מאולפן רדיו שלום שלנו בקופנהגן.
אני מודה לך על כך.
ואני מודה לך שאתה אורח שלי. איך עברה הטיסה?
הטיסה הייתה מעייפת. יצאנו ברכבת מחיפה לנתב"ג. הטיסה הייתה ברבע לשבע בבוקר, 3 שעות המתנה בשדה התעופה בווינה, וב3:30 נחתתי בקופנהגן.
וראה לך תקלה מעניינת והמעידה על עודף שכל של אנשי הביטחון בווינה. ספר קצת על הסיפור.
אני הבאתי, נתבקשתי להביא שמפו מסוים, והבאתי אותו בתיק האישי. בשדה התעופה בלוד לא הודו לי שאני לא אמור לקחת אותו בתיק צד, ושהגעתי לשדה התעופה בווינה לקראת הטיסה לקופנהגן, בבדיקות הם סרבו להתיר לי לקחת אותו למרות הפצרותיי, ואמרתי להם שזה מיועד לידיד אישי שעכשיו מראיין אותי. הם סרבו בשום אופן, לא נתנו לי לקחת את השמפו הזה, שהוא שמפו מיוחד עבורך.
הסיפור הוא, למאזינים שלא יודעים, לפני שנתיים יצאה הוראה שאין לעלות על מטוס בקבוקים שסדר הגודל שלהם למעלה מ-100 סנטיליטר. זה משהו כמו, אני יודע, 1/10 ליטר, משהו כזה. והם לקחו את זה מאוד ברצינות, את העניין הזה, למרות שהם לא מאמצים הרבה מאוד את המחשבה שלא כל דבר יכול להוות חומר נפץ חלילה וחס. רק בנמל התעופה של קופנהגן לאחרונה פורסם ש-18 עד כה הם החרימו, כלומר לא אפשרו לעלות על מטוס 18 טון של תמרוקים. לחשוב על זה ש-100 גרם תמרוקים, שזה גם כן, זה עניין שכספי לא נמוך ביותר, אז אם מדובר ב-18 טון, אז תבינו איזה החרמה נהדרת כאן הנושאים עוברים יחד עם ההשפלה. טוב, אבי אביב, אתה יוצא קיבוץ. ספר קצת, איך הגעת לשם? אתה מאיילת השחר?
כן, אני, סליחה, אני הייתי לחוד באיילת השחר מגיל 12. אני הייתי בכיתה של עמוס קפלן, ואנחנו התיידדנו בלקוח, כל אורך השנים היינו ביחד. וגם בקשר נפשי וגם בקשר פיזי עברנו את הצבא בצורה מקבילה, שתמיד היינו ביחד, ומלווה את עמוס בדנמרק הרבה זמן. סליחה. ואני מדי פעם מגיע לדנמרק לא מעט פעמים, ואני מתארח ביולסמנה, ולאחרונה הכרתי את אלי, ומאוד התיידדנו, ואני גם דרכו מגיע לתחנה הזו, ואני מאוד מאוד נהנה.
אתה היית בחיל אוויר, עד כמה שאני יודע.
כן, הייתי בטייסת הובלה. הייתי מכונאי מוטס בטייסת הובלה בשנות ה-60.
אז בהיסטוריה הפרטית שלך חסר לך רק להיות ספן או רב חובל, כי אתה גם היית נהג באגד.
כן, אבל בנוסף לזה, אשתי זכרונה לברכה, היו לה ידידים מהעבודה שלה, היא עסקה בפורמייקה, שהיה להם יחטה, בדרכה הצטרפתי איתה ביחד למספר הפלגות לטורקיה, בזמן שבאנטליה עוד לא היו ישראלים. וחוויתי גם את הצד של הספנות, בצורה, לא בצורה מקצועית, אלא בצורה נעתית, ומאוד מעניין.
יפה, ועכשיו אתה עומד לטוס לאיסלנד, ולבדוק את מצב הרי הגעש שם.
כן, אני יודע שלמשפחה של אשתו של עמוס, הם חוו לפני שנה רעידת אדמה לא קלה, שכמעט הסתיימה באסון, ואני מקווה שהמצב שם יהיה שפיר יותר.
לעומת זאת, יש שם אסונות אחרים, אסונות כלכליים. כמה שאנחנו יודעים, איסלנד לא מצב הכלכלי הכי מזהיר בעולם.
בלשון המעטה. שמעתי שהמצב לא קל שם.
נו, אז יתקבל הרבה קרונות בשביל קרונה דנית אחת.
כן.
ומה הציפיות שלך באמת מהטיול הנוכחי שלך?
אני חושב מעבר לביקורים המשפחתיים שמאוד נקשרתי לאחים של אשתו של עמוס, אנחנו נחווה טיולים במקומות שלא היינו, מאחר והמקום גדול, ושעות הטיול לא צריכים להתחיל לצאת ב-8 בבוקר, אפשר לצאת ב-2 ולסיים אותו ב-12 בלילה, כי הימים ארוכים אין לילה. אז אני מאוד מקווה שנחווה גם ברמה האנושית מפגיעה עם אנשים, וגם ברמת הארץ, שנוכל לראות מקומות חדשים שמאוד יפים. הארץ מאוד יפה.
מקום מגוריך בארץ זה חיפה.
אני בחיפה, בנווה שאנן.
כן, ואתה גמלאי היום?
אני גמלאי של אגד, כן.
יפה. פרנסה טובה להיות גמלאי של אגד, עד כמה שאני יודע, לא?
כן.
אז אביב, אני מאחל לך המשך טיול נעים, למרות היום הראשון שהיה קצת ארוך ומייגע, וגם אילצתי אותך לבוא לאולפן רדיו שלום.
ממש לא אילצת, זה היה בחדווה.
אז אני שמח שקיבלת בחדווה, ושידרת בחדווה, ואנשים שישמעו אותך, אני מקווה גם כן שיהנו כמוני עכשיו. תודה לך, אבי אביב, ונסיעה טובה.
תודה, תודה, ותודה למאזינים.
והשיר הבא של נעמי שמר, העיר השחר, הנה הוא לפניכם. השיר העיר השחר, מילים נתן אלתרמן, מנגינה נעמי שמר שנפטרה לפני 5 שנים, האזנתם בביצוע של חברי גבעתיים ונעמי שמר עצמה. בין הדנים והישראלים יש הבדלי מנטליות. לא תמיד מרגישים בזה, אבל אביטל ויצטום שגר ביוטלנד שמה לב לכך בערב אמצע הקיץ, חג אמצע הקיץ, הלג בעומר של הדנים, שמדליקים מדורות ושורפים מחשפות, וגם שרים. על זה היא תדבר עכשיו אצלנו. ערב טוב לאביטל ויצטום.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים. אני רוצה לדבר על יחסים בין אישיים שראיתי אותם בערב סנקט הנס שהייתי בו ביום שבת, לא ביום שבת, סליחה, ביום שלישי, לעומת יחסים בין אישיים בין ישראלים, זה לא צריך להיות דווקא בחגים, אלא סתם בהתאספות שהיא ביחד. ואני אחדד ואני אסביר למה הכוונה. כפי שכל אחד שגר בדנמרק יודע, יש את החג הזה ב-23 ליוני, כל שנה שמדליקים מחשפות, והרוח שלהם צריכה לעוף לגרמניה. במקרה שלי, הרוח עפה לי לפנים, אבל לא חשוב. מה שרציתי להגיד, אני מאוד הופתעתי מהיחד הזה שלהם, שהם כאילו נמצאים ביחד, אבל הם בעצם לחוד. מגיעים, היום מזג אוויר דווקא היה בסדר, לא היה גשם, כפי שזה קורה כל שנה בסנקטן. לאנשים יש דפים של השירים שצריכים לשיר, זה לא השירים שהם חדשים, זאת אומרת, זה שירים שכל אחד מכיר אותו מילדותו, וכמו שמישהו, נניח יהודי יבוא לישראלים, יבואו לחג חנוכה, והצטרכו שירונים, דפים לשירים כמו נר לי דקיק, או סביבון סבסוף, סב, סב, כולנו יודעים את זה מהלב.
או מה אסור כבר.
בדיוק, כולנו יודעים את זה בעל פה, אתה לא צריך שירון, דף מודפס, זה היה לי מאוד מוזר שהם לקחו את הדפים האלה ושארו לפי זה. עכשיו, עשו שם גם ברביקיו, זה חלק מהטקס, אבל מה שראיתי, ברביקיו זה לא טיב הבשר, אלא עצם זה שאנשים יושבים ביחד ונהנים ומדברים אחד מהשני ולפעמים אפילו שותים יין, זה חלק מהחברות הזאת. פה לא היה כלום, אנשים לא דיברו פשוט אחד עם השני, סתם ישבו ביחד.
זרים זה לזה.
ביחד אבל לחוד.
זרים זה לזה.
זרים לגמרי לגמרי, וזה מאוד כאב לי. הם לא מסוגלים לשוחח עם אף אחד, אלא על דברים סתם פשוטים, אלא אם שתו ככה כמות רצינית של אלכוהול. הישראלים הם מאוד מומחים בסמול טוק. אז בעצם לא חשוב אם אתה יושב בתחנת אוטובוס, או מחכה בתור למטוס, או בכל מקום אחר, ישר אנשים מגלגלים שיחה, לא אמצעית כזאת, ובכיפית כזאת, זה גם לא חשוב האינפורמציה שניתנת שם אם אכלת מאותו מסטינג, או הכרת את ההוא שהיה איתך בפלוגה. זאת אומרת, עצם זה שאתה מסוגל לנהל שיחה, מסוגל להרגיש בכיף אחד עם השני, בביטחון. פה אני מרגישה אנשים כל כך חושדים אחד בשני, הם לא מסוגלים לפתוח את הלב. וזה באמת, בעצם מאוד חשוב, וחבל, כי לא מספיק רק שיש מדינת רווחה ודואגים לכולם. לדעתי גם צריך שיהיה יחסים בלתי אמצעים, יחסים חברותיים באמת מכל הלב. עוד דבר שרציתי לציין פה, בלי שום קשר לסנקטן, כשאנשים באים אליך והם מבקשים טובה או משהו, אפילו שאתה חבר טוב שלהם הרבה שנים, הם תמיד באים עם בירה. הם לא יכולים להיות בקשר חברי בלי להביא איזה משהו. זאת אומרת, זה טוב וזה רע. אני אומרת, חברות לא צריכה להיות תלויה בדבר כל הזמן. זה מה שרציתי לספר היום.
את יכולה להוסיף שלמשל אפילו אם בארץ שזקוקים למלח או ללימון או ניגשים דופקים בדלת לשכן ושואלים יש לך, אפשר לקבל קציפת מלח או לימון או סוכר ואתה מקבל את זה כמובן. בדנמרק הם ירוצו עד לחנות מרחק 15 קילומטר כדי העיקר לא לדפוק לדלת של השכן.
נכון.
אביטל ביצטום, אני מודה לך מאוד על חלקך בתוכנית, והמשך קיץ נעים.
תודה רבה, שלום.
שלום, שלום. השיר "אין דבר" של נעמי שמר.
ליל אביב מלא ירח, עוד מעט ויגמר. אמהות אומרות לילד, היזהר והישמר. אמהות נותנות לילד מדבשן וחלבן ומאחרי הדלת מצפה לו גדי לבן אין דבר, אין דבר שלם יותר מלב שבור וזועק יותר מן הדממה אין דבר, אין דבר שלם יותר מלב שבור וזועק יותר מן הדממה אז לכבוד עמוד השחר העיניים נפקחות והרבה צרות מאמש נסלחות ונשכחות, וכולם יודעים לשמוע וכולם שווים לראות. בחלום הרי כולנו ילדים יפים מאוד. אין דבר, אין דבר שלם יותר מלב שבור, וזועק יותר מן האדמה. אין דבר, אין דבר שלם יותר מלב שבור, וזועק יותר מן האדמה. זה האות לסוף הלילה ולהתחלת היום. אנשים אשר הכרנו זה לזה אומרים שלום. בליבך אולי נקשר עוד צל הלילה שעבר. אמהות אומרות לילד לא נורא ואין דבר. אין דבר, אין דבר שלם יותר מלב שבור, וזועק יותר מן האדמה. אין דבר, אין דבר שלם יותר מלב שבור, וזועק יותר מן האדמה.
השיר אין דבר של נעמי שמר. אנחנו משמיעים במהלך התוכנית היום שירים של נעמי שמר במלאת 5 שנים לפטירתה. אשמיע לכם עכשיו סקירה או תוכנית שהוקלטה בבית הספר היהודי קרולינסקה בקופנהגן. המורה היוזמת היא שרה וייל נילסן, ישראלית שגרה כאן, ואני לא צנזרתי, אתם תקשיבו לזה, הם מדברים בעברית, הם שואלים כל מיני שאלות, זה יכול להיות מעניין, לבחיר אתכם. בבקשה.
שאלנו את עצמנו למה אנשים שולחים את הילדים שלהם לכאן, ולמה חלק לא. בתוכנית הזאת אנחנו נדבר עם אנשים בשני הצדדים, כדי לשמוע מה הם חושבים. אנחנו נדבר עם נועם שגר רחוק מכאן, ונשאל את חנה למה היא הוציאה את הילד שלה מהבית ספר. בין השיחות אנחנו ננגן שירים.
נועם הוא תלמיד בן 14 שגר מאוד רחוק מהבית ספר. הוא קם כל בוקר ברבע לשש כדי להגיע לבית ספר בזמן. נועם, זה אתה שבחרת ללמוד פה בקרולינסקול או ההורים שלך?
גם וגם. הבית ספר הוא בית ספר טוב. אמא שלי היא דיברה על זה הרבה זמן, ואז בחרתי כאן בכיתה שביעית להתחיל בבית ספר, ואז התחלתי. וכן,
זה שווה כל...
היי ביצה.
היי
אסיסטנט אין הסקול. עכשיו אנחנו נשאל תלמידים מה הם חושבים על הבית ספר. היי ביצה, וסיסטו הגעת או וסיסטו הטעולי ודן הסקול?
Det gode ved skolen er, at alle hjælper hinanden, og der gør det meget på skolen. Det dårlige er elevrådet. Jeg kan ikke rigtig lide elevrådsformanden. Det gode ved skolen er, at vi har en god formand på skolen, eller rektor, Anders. Han er meget energi. Han synger godt. Det dårlige er, at vi mangler mange tysklærer. Det er ikke så godt. Og vi går i 8. klasse, og vi har haft. Jeg synes, det er rigtig godt på Karolinskolen. Det er en meget lille skole, så vi har godt forhold med alle hinanden. Eller, jeg bliver mange gange slået. Det skal stoppe. Okay.
Nej.
2, 1, nu. Jeg synes, Karolinskolen er en god skole, fordi det er en lille skole, så vi alle holder sammen. Det dårlige ved det er, at de store ikke har musik. Det er lidt mere om. Så jeg vil godt være ny.
Shalom, Maja. Hvad har du forsøgt til Karolinskolen? Jeg forsøgte, at det er et sefer. Tom. Okay. Lama. Fordi כולם בבית ספר כזה, כן? מכירים את אחד ושני. כן. טוב, תודה. שלום שני, מה את חושבת על קאולינסקו?
אני חושבת זה יותר, כי יש אנשים טובים וזה נעים להיות פה.
יופי, תודה.
המאקו, פליקס, ואיזה שם קאולינסקו?
בן אה.
תזכר לי היקר.
Den er total god.
Hvad synes du, Marco?
Den er også rigtig god.
Og hvad synes du, den er god?
Det synes jeg bare.
Synes du, der er nogle søde mennesker på skolen?
Ja.
Okay, tak. Shalom lærer meget fra Shabbat af Karolines skole.
Jeg er fra Shabbat af Dov, med det Dov til Jesus. Det er for.
Hvad er meget fra Shabbat til det Dov?
בגלל יש לי כל החברים שלי פה, ואני יודעת, אז...
בסדר, תודה. חסר, וסיסטום קאולינסקו?
Jeg synes, den er rigtig god, fordi at vi alle sammen har en fælles ting. Vi alle sammen er jøder, og vi kender alle sammen hinanden, og familierne kender hinanden og sådan noget, så det synes jeg er rigtig hyggeligt.
Okay, tusind tak. Hej, Jonas. Hvad synes du om Karolineskolen?
Jeg synes, det er en hyggelig skole, fordi det er som om, det er en lille landsby, alle kender hinanden, og det er et lille jødisk samfund, som det også er i Danmark, og jeg synes, det er vigtigt, at vi har en jødisk skole også videre i Danmark, fordi hvis en minoritet skal overleve i det her land, så bliver den også nødt til at holde sig lidt for sig selv. Så jeg synes, det er en rigtig god skole.
Det var godt.
Tak. De kan ikke ændre noget.
Ashley.
Vil du være i eftermiddag, så mødte jeg en, der har det på nøjagtigt sammen.
Victor er med, siger Ashley, men han er helt op i Mammon-Nergia. Hvorfor siger Skasser Ben Kulam?
Hvor er mig ikke kigt? Jeg vil ikke have det.
Marco vil Felix Rosvim Shabbat Sefer med Oddov, Kiesha Nashim Nechmadim. Sarah vil Shabbat Shabbat Sefer Tov, Ki Kulam er Yehudim, og Kulam mekirim echad et ha-sheni. Jonas omer, שזה טוב שיש בית ספר יהודי בדנמרק. זה בית ספר נעים כמו כפר קטן. כולם מכירים אחד את השני. הוא חושב שזה חשוב שיש בית ספר יהודי עם המיעוט שלנו צריכה להישאר.
היי, חנה דה מורן, סארס אליו. היי, רצינו לעשות אינטרוויו איתך על למה הילד שלך לא בבית ספר?
כן.
כן. אז
הילד שלי הוא בן 32 עכשיו.
איך?
הוא עכשיו כבר בן
32. אין בעיה, אבל... בסדר.
אבל בזמנו הוא לא... כן.
אבל למה לא רצית לשים את הילד שלך בבית ספר?
אני רציתי רק בקרולין סקון, רק בבית. ישראל, יהדות.
כן.
אבל היה לו שם מאוד קשה, הייתה בעיה גדולה בכיתה שלו לגבי טרלריה ומובריה.
כן.
והוא סבל את זה, כי הוא ידע שאנחנו רוצים שהוא יהיה שם, ואנחנו לא היינו מספיק ערים לדעתי.
כן.
לבעיה. עד שהוא הגיע לכיתה השישית, אני חושבת, זה היה.
כן.
זה היה מאוד מאוד גרוע, והוא ביקש מאיתנו, כשהוא החליט, הוא בעצמו החליט שהוא רוצה לעזוב, אנחנו תמכנו בו. הוא ביקש מאיתנו לא לעשות גלים, לא לומר למה הוא עוזב, ולמעשה הוא עזב, משום שאנחנו באנו ושוחחנו איתם.
כן. חנה, אני חייב להגיד לך שהפלאפון עוד מעט נגמר, אז אנחנו נביא פלאפון אחר. אני אצטער מאוד.
אוקיי.
אבל לדברי עד שזה ינתק, בסדר? רק שתדעי למה הוא מנתק.
אוקיי. אנחנו ביקשנו מהם לתמוך בכיתה מבחינה חברתית, ודיברנו אותם על הבעיה של מוברי וטרלרי.
כן.
אבל אז הייתה חוסר יכולת, או היה חוסר רצון להסתכל שישנה בעיה, פשוט לראות שזה נכון, והם היו עסוקים יותר בלומר לנו שאין בעיה, והתמיכה שלהם לא הייתה טובה לדעתנו, משום שהם הענישו את מי שעשה מוברי וטרלרי, אבל הם לא עזרו להם לפתור את הבעיות.
כן.
ואז בסוף, אחרי השביעית, ליאור החליט לעזור את בית הספר.
כן.
וזה מאוד כאב לשלושתנו, זה לא היה בשמחה בכלל. והוא בחר במילפין סנטימזיום.
אין בעיה.
שם הוא פרח מתחילה חברתית,
כן?
הכל. היום הוא אקונום מצליח ומסקסד.
והוא בכיף. כאילו, הכל טוב איתו.
כן, הכל נהדר.
בסדר, אני אקשר לך מפלאפון אחר, בסדר?
100% מורן.
תודה, ביי.
Fucking
on me now.
Come on.
Det handler
om den
her
skole.
Ja. Hallo. Shalom.
כן.
כן. אז תודה על הסיפור. אני עכשיו רוצה לשאול אותך, איך זה הלך, נוח להחליף אותו? או זה הלך כאילו קשה מאוד?
להחליף בית ספר?
כן.
בכלל לא היה קשה.
לא?
הוא החליט איזה בתי ספר הוא רוצה לבקר.
כן.
אנחנו ביקרנו ונתנו לו את הזכות לבחור.
כן.
הוא בחר מלסטינסן גימנזיום.
כן.
אבל לאחר היה לו כל כך קשה בבית הספר, בבית הספר היהודי, הוא גם לא חבר בקהילה היום, הוא פשוט ניתק.
כן.
הוא חוגג איתנו את החגים, הוא יהודי, שמו ליאור וכו'.
כן, שמענו.
זה היה מאוד כואב. הרבה יותר מאוחר נעשו הרבה יותר פתוחים וערים לבעיות של גרלרים ומודרים.
כן.
התחילו לעזור בצורה יותר אקטיבית.
אבל...
זה היה הכאב שלנו.
כן.
ולא הצלחנו, לא כעסנו עליהם שיש מוברי, אבל רצינו שהם יעזרו לילדים, והרגשתנו הייתה שלא עזרו. לא עשו את זה, והיו מורים, למעשה הוא עזב בגלל המורים, לא בגלל הילדים.
כן.
וזה הוא ביקש מאיתנו לא לומר, אז אני לא יודעת אם מותר לכם להזכיר את זה, כי אז הוא ביקש מאיתנו לא להתעסק עם זה ולא לומר להם, פשוט לעזוב.
כן.
ככה הוא עשה את זה.
כן,
אז... הוא באמת של איש. איש נהדר.
כן. תומד. רציתי...
מי הורייך?
איך?
מי הורייך? מי הורים שלך?
אני בן.
אה, זה מורן בן. אני מכירה
מורן
בנות. אה, מורן בן. מי הורים שלך?
אדם מכירה. עדי בועז.
אה, בועז?
כן.
אני כן מכירה.
אוקיי, אז עדי בועז.
אה, אני חושבת שאני מכירה.
וזה...
ביתן, לא?
וזה בן, וזה אבא שלי.
וביתן, נכון?
כן. אבל רציתי לשאול אותך עוד כמה דברים. השאלה השנייה הזאת, השלישית, איך היה לו בבית ספר השני? היה לו כאילו... קשה, היה לו קשה, אבל להחליף, הוא היה...
לא רק לא היה נהדר, גם לנו היה נהדר.
כן.
חבור, קבלה, עזרה הדדית, כל הפגישות היו
כן.
בזמן
ולא שאלו אותו ולא אמרו לו אתה יהודי וכאלה דברים?
לא היו לו שום בעיות. יש, למרות שזה גימנציה קתולית,
כן.
קתולי, יש שם פלסטינאים, מוסלמים, יהודים, פרוטסטנטים, קתולים מכל המינים, וגם פטרו אותו מכל הפעילויות והלימודים של קריסטיאניטי. הוא היה פטור, ואחרי שנה ראשונה דווקא הצענו, למה שלא ילמד על זה? אז הוא כן
אין בעיה.
דברים שהרגשנו הרבה יותר חזק מאשר בבית
הספר. והוא הרגיש נוח מיום הראשון כאילו?
מהיום הראשון. והוא היה במרכז מבחינה חברתית, הוא היה... היה לו נהדר.
טוב מאוד.
זה מופלא, אבל זאת אמת.
כן.
ושם הוא פגש גם את אשתו, והיום יש להם שני ילדים.
יפה מאוד. אז שתצליחו, תודה על האנטיבריו, זה היה ממש כיף.
הלו. הלכו תמיד. אנחנו תלמידים מבית ספר
קאוטי. עכשיו בא שרית חדד עם אוהבת החיים.
אנחנו רוצים לשמוע מה קשת חושבת על לגור בדנמרק. קשת היא ילדה בת 14 שהגיעה לדנמרק לפני 4 שנים. שלום קשת.
היי.
אוקיי, עכשיו את גרה בדנמרק 4 שנים, אבל איך זה היה לשמוע שאת הולכת לגור בדנמרק?
כבר תכננו את זה לפני הרבה זמן, ואנחנו מאוד רצינו לעבור לדנמרק, כי רצינו ללמוד דנית, אני ואחותי, ואימא שלי גם דנית, אז בגלל זה עברנו לדנמרק ויש לנו גם משפחה כאן.
איך זה היה לעזוב את החברים שלך?
זה היה מאוד קשה. היה לי שכן שהיינו מאוד הרבה זמן ביחד כל יום, ומהכיתה גם היה קשה, אבל עכשיו היינו בישראל לפני חודש ואז ביקרנו את כולם.
את עדיין מדברת עם החברים וחברות מישראל?
זה קצת קשה לשמור על הקשר במחשב, כי במסנג'ר רק כותבים היי, מה קורה, מה העניינים, וזה קשה, אבל כשהייתי בישראל היינו ביחד ואז זה היה יותר כיף. דיברנו באמת.
את חושבת שיש הבדל בין דנמרק וישראל?
כן, בדנמרק האנשים יותר מנומסים ויש יותר שקט, ובישראל האנשים יותר פתוחים ומדברים על הכל, ויש גם יותר רעש ויש את השוקים, אז זה הבדל. וגם יש לנו הרבה מאוד חברים בישראל ומשפחה, ובדנמרק אין לנו כל כך הרבה חברים. ויש לי גם כלבה בישראל שגרה אצל סבתא שלי, כי לא יכולנו להביא אותה לדנמרק.
מה ההבדל בין בית ספר בדנמרק או בישראל?
עכשיו אני הולכת בבית ספר יהודי בדנמרק, אז ההבדל לא כל כך גדול, אבל אבל בחגים חוגגים יותר בישראל. יש יותר הבדל.
את אוהבת לגור בדנמרק?
כן, מאוד. יש לי מלא חברים כאן בבית ספר, ויש שלג ואנשים מאוד נחמדים.
תודה רבה שאת רצית להשתתף קשת ולהתחרות. תודה רבה.
תא של בנים לבנות בכיתה זין ח' לט' בבית ספר היהודי הכי בדנמרק, בית ספר קרולינה. אנחנו בחרנו לספר אז איך זה להיות יהודים בדנמרק. בשידור רדיו הזה מצאנו הרבה חומר משולב עם כמה ראיונות עם כמה מאומנים היהודים הכי מפורסמים בדנמרק. רוצים לגלות מהשרשרים היהודים שלהם עשו להם בחרים ולמה הם יכלו להשתלח בזה.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איך אנחנו חווים על להיות יהודי בדנמרק.
שלום, קוראים לי מאיה. אני תלמידה בכיתה ח'. אמא שלי ישראלית ואבא שלי דני. יש לי משפחה גדולה בארץ. אני גרה בנאפו ובפרקסברג. אני אף פעם לא נתקלתי בבעיות להיות יהודית. אני מרגישה טוב לספר את חברים שלי שאני יהודית.
קוראים לי ליאת, ואני באותו כיתה עם מאיה. אני גרה באוסטרברו. גם אני אף פעם לא נתקלתי בבעיות להיות יהודית. אני מרגישה נוח להראות שאני יהודית. למשל, יש לי שרשרת עם חמסה. אין לי בעיות לספר את החברים שלי שאני יהודית.
שלום, אני יונתן, ואני באותה כיתה של מאיה ואליאת, ואני גרתי בארץ 5 שנים, וחזרתי לדנמרק בגיל 9. אמא שלי דנית, ואבא שלי ישראלי, ואני גר בגלרסקסן. כל החברים שלי יודעים שאני יהודי, כי סיפרתי להם, אבל לפעמים שאני פוגש חברים חדשים, אני קצת מפחד לספר להם שאני יהודי. בישראל, בישראל אני מכיר את כולם בסביבה, וזה קצת שונה מדנמרק, כי בדנמרק אתה לא מכיר את כולם בשכונה שלך. אבל בכל זאת זה בסדר, כי יש לי הרבה חברים בדנמרק.
שלום, אני תומס. אני הולך בבית ספר קאולינסקרון, זה הבית ספר יהודי בדנמרק. חוויתי דברים טובים ורעים כיהודי, אבל יותר טובים. פגשתי אנשים שלא אהבו יהודים, אבל זה לא קורה הרבה. החברים שלי שלא הולכים בבית ספר, לא אכפת להם שאני יהודי. אבל אני יודע שגם יש אנשים שלא אוהבים אותי כי אני יהודי. אני לא מבין אותם. אם לא יכולים להיות עצמך בלי שחרים, יש להם בעיה איתי, אז יש להם בעיה. מה זה בשביל...
עמיחי גר בישראל והגיע לדנמרק לפני 4 שנים. יש לו 2 ילדים קטנים ואישה. הוא רב ומאוד מעורב בחיים של הקהילה היהודית בקופנהגן.
שלום עמיחי, מה זה בשבילך להיות יהודי?
בשבילי להיות יהודי זה כמעט כל החיים. זה המשמעות של החיים שלי, הצורה שאני חי בה, וזה הזהות שלי.
אתה מאמין שיהדות הביא לך משהו מיוחד לגבי הכל?
היהדות הביאה לי את כל המשמעות לחיים שלי.
יש לך זיכרונות רעים בגלל שאתה יהודי?
אין ממש זיכרונות רעים. לא.
אין לי. אוקיי. למה רצית להיות רב?
למה רציתי להיות רב?
כן.
זה התחיל כי רציתי ללמוד לדעת מה אני צריך לעשות, ורציתי לענות בעצמי את התשובות ולא ללכת לרב שיענה לי תשובות. אז אמרתי, אני אלמד בעצמי את התשובות. ככה למדתי להיות רב.
אוקיי. איך אתה חושב שהדנים מסתכלים על היהודים?
אני חושב שמצד אחד הרבה דנים מעריכים את היהודים, מצד שני הם חושבים שאנחנו קצת אקזוטים, ולפעמים עושים דברים ככה כאלה מוזרים שלא כל כך מצליחים להבין, כמו הדיסקושון, כמו הדיון שיש עכשיו על ברית מילה, שהם לא מצליחים פשוט להבין את כל כך את היהודים. אבל באופן כללי כשאני פוגש דנים אז הם מאוד מאוד חיוביים על היהודים, ביחס ליהודים.
אתה רוצה לגור בדנמרק בכל החיים שלך?
לא כל כך, לא. אני...
למה?
מתגעגע לארץ, שם המשפחה שלי, שם החיים שלי. אנחנו נגור פה, אני לא יודע כמה זמן נגור בדנמרק, אבל זה בטח לא כל החיים.
אוקיי. תודה רבה שאתה רצית להשתתף. להתראות.
השיר הבא של נעמי שמר שנשמיע, אני אשמיע היום במהלך התוכנית, זה השיר יום ח' בשבוע.
כל דבר יש לו פעם ראשונה. זה השיר הראשון שכתבתי בחיי ללחץ צבאי, יום חץ בשבוע. זה יהיה יום חול, כמו היום, כמו אתמול. זה יהיה יום חץ בשבוע. עין אז נפקח מול הבוקר הסך, ונצמצם פתאום שיר חדש. במצעד נלך, אז הלוך וחייך, ובכל קנה רובה פרח ינוע. ובשערים יחכו השומרים, ולצמא כד מים יוגש. זה יהיה יום חול, כמו היום, כמו אתמול. זה יהיה יום חטא בשבוע. זה יהיה יום חול, כמו היום, כמו אתמול. זה יהיה יום חטא בשבוע. אם הרמטכ"ל דעתך אז ישאל על הזמן הטוב שהגיע, תן ותאמר קצת מוזר, אין משמע, והסבים עלו בחפירות. כל חגור הקרב יתצלל על ענק, לכבודו יום יום אנחנו נצביע. ובשמי הלב בחצות נסתכל, את כוכבים אורחים כי אורות. כי אני הייתי החיילת הכי רעה בנחל, אולי בצהר, אבל בנחל בטוח. וזה יהיה יום חטא בשבוע. על השירו לי, זה יהיה יום חול, כמו היום, כמו אתמול. זה יהיה יום חטא בשבוע. וכל העניין הזה היה נורא מזמן, 56 ביוני, עוד לפני מבצע סיני. שימו לב. וכתוב שם ככה, אז על גב חמור אל עזה נעבור, ועל חוף ירדן חרש ננוח. מלבנון עד גת נטייל בשבת, ובסיני נקים הקיבוץ. מן הסילונים יצנחו רק יונים, ויהיה יום חטא בשבוע. תהיל אז יוסר משבילי העפר, כי העתיד יחב שם ירוץ. מה זאת אומרת יום חטא? זאת אומרת לא יום א', לא יום ב', ואפילו לא שבת. אם זה יהיה יום חטא בשבוע, אל אשאירו לי, זה יהיה יום חול, כמו היום, כמו אתמול. זה יהיה יום חטא בשבוע. זהו.
זה היה השיר יום חטא בשבוע, השיר הראשון של נעמי שמר כתבה ללהקת הנחל, ואני מקווה שנהניתם גם מהשיר הנפלא הזה. הקיבוץ שבו גדלו וצמחו אבי אביב שדיבר איתנו זה עתה, ועמוס קפלן שהוא כתבנו ביוטלנד, הוא קיבוץ הילד השחר. הקיבוץ חגג לפני 3 שנים את יום הולדתו ה-90, יובל כלל לא מבוטל. עמוס קפלן שידר בזמנו, דיבר על הקיבוץ שלו, על, באהבה הגדולה, והיום אנחנו נשמיע בשידור חוזר את איילת השחר בת 90. כולנו קשובים לדבריך.
בסדר. אז קיבוץ זאת המצאת המאה. אבל המאה נגמרה, וכך גם הקיבוץ. אמרת השפר הזו, וגם רבות אחרות נאמרו, נכתבו במהלך הביקור שלי באיילת השחר, לרגל חג התשעים, שזה היה גם בראש השנה. מבחינתי זה היה ביקור יוצא דופן, ממש מכל בחינה. החג עצמו אורגן בצורה יפה מאוד. היו משחקים לכל המשפחה כבר בשבת שלפני החג, כשהמשחקים כמובן קשורים בהיסטוריה של הקיבוץ. כל מיני תחנות שצריך לפתור, חידה זו או אחרת, או לחילופין קבוצות שמתחרות ביניהם על, גם כן על פתירת חידות והיסטוריה של הקיבוץ.
משהו כמו מחפשים את המטמון.
משהו כמו מחפשים את המטמון, בדיוק, אבל גם צריך לעשות בתוך זה כל מיני דברים, כמו לשיר במקלה ולעשות כל מיני פעולות.
משימות, משימות.
משימות, כן, בדיוק. החג עצמו, וזה כבר היה כמה ימים לפני כן, החג עצמו נפתח בפגישה רבת משתתפים, בעצם של כולם, בהר של יד הקיבוץ, שכולם נעמדו במין עיגול גדול כזה, נעשה צילום משותף של כולם, וכמובן היו הקראות ואיזו שירה, ממש התרוממות רוח. מיד אחרי זה, הייתה, ירדנו למטה לוודי שלנו, הפארק של הקיבוץ, שבו הייתה ארוחה משפחתית, משפחות משפחות, וכמובן חברים, שהיו, ישבו ואכלו ודיברו ופגשו, והייתה איזו תחושה אדירה של התרגשות וציפייה לבאות. אחרי הארוחה הזאת, ירדנו למסכת יפהפייה שהורכבה משירים, תסקיטים, סיפורים על הקיבוץ וסרטים קצרים על הטיפוסים השונים וההיסטוריה של איילת השחר. היו שם רגעים מצחיקים, מרגשים, כמו למשל הסיפור על המזל הרע של איילת השחר, שלפי הסיפור הכל באיילת תמיד יצא רע או יצא הפוך. למשל, עם הפרה שקנו ששמה יצא לפניה כפרה שממליטה רק עגלות. כי הקיבוץ בזמנו, אנחנו מדברים פה כבר על 70 ו-80 שנה, היה צריך עגלות לחלב. אזוי, אבל מהרגע שהפרה חמודתנו הגיע לקיבוץ, היא התחילה להמליט עגלים. והסיפור על הגברים הלא יוצלחים שבאיילת השחר, כסיכום המספרת, באיילת את כל הדברים המוצלחים עושות אנשים. וכמובן היו הסיפורים על הלינה המשותפת והצחוקים והבכי והסוסים הדוהרים בחשרת הליל והמטפלות שלא תמיד היו מגיעות והמון. בכל הסיפורים האלה היו איזשהו עירוב של ביקורת עצמית, מבט לאחור בזעם, נוסטלגיה שהיא לא בהכרח דביקה, רגשות שונים ומשנים, כמאמר מישהו באותו ערב. קודם הייתה קבוצה, אחרי זה היה מחנה, אחרי זה היה משק, קיבוץ, ועכשיו קשקוש, והכל מטובל בהמון אהבה למקום, לאיחוד, ליחד, לאנשים, גם אם לא את כולם אהבנו. וכבר בערב הזה פגשתי בעשרות אנשים שלא ראיתי את חלקם 20 ו-30 שנה, שלא לדבר כמובן על 10 ו-15 שנה, כי כאלו היו כבר מאות. הערב הסתיים בשירה משותפת של שירים יפים וישנים, וכמובן המשכנו בישיבה עם חברים ופגישות למיניהם, ולמחרת בבוקר התאספנו על ההר הסמוך, הר נוסף, שבו המקום שנקרא איילת העתיקה, שבו איילת בעצם מוקמה בשנתיים הראשונות, ואליו עלו ששת החרטים הראשונים, חמישה בחורים ובחורה אחת, ומשם שם נוסד הקיבוץ, שעבר, כמו שאמרתי, למקום הקבוע שלו היום.
מותר לי להניח שאתה לא היית באותו מעמד.
כן. היו, מי שהיה שם, האדם היחידי שהיה בין ששת החרטים, עזב לארצות הברית הרבה שנים יותר מורחב, ונהפך כנראה להיות אדם מאוד עשיר, והגיע לקיבוץ, אם אני לא טועה, בשנות ה-80, הוא כבר היה צריך להיות אדם מאוד מאוד מבוגר. אני חושב שהוא כבר היה משהו בסביבות קרוב למאה, בשנות ה-90 שלו. האדם שהיה בין הששת הראשונים. אז ככה שאין מה לדבר, אלה האנשים האלה, והרבה אחריהם, הרבה דורות אחריהם כבר בעצם לא נמצאים. גם הדור של ההורים שלי שהגיע בתחילת שנות ה-30, כבר הוא בעצם כבר לא קיים.
מתחיל להיעלם.
הוא נעלם, הוא לא רק מתחיל, הוא כבר בעצם נעלם. יש פה ושם אולי עוד איזה אחד או שניים, ובזה זהו. זהו, ארוחת בוקר הזו כמובן הוכנה כמו שהיה זה, כמו פעם, עם טבונים ועם פיתות ולבן ותה וכך הלאה.
שהביאו מג'עוני?
שהביאו מג'עוני, כן. דרך אגב, אותם החרטים הראשונים היו אצל, הם קיבלו את האדמה איך קראו לו, קלברסי.
זה יסוד המעלה, לא?
לא, זה מראש פינה, זה העיקרים של ראש פינה, שהייתה להם בעיה בתקופה ההיא לאבד את האדמות, והוא נתן להם את זה, הוא היה הנציג של הברון, והוא נתן להם את זה למרות שלכאורה זה היה מאחורי הגב, אבל מכיוון שהוא היה מעוניין לפתח את ארץ ישראל, אז הוא נתן להם את זה בסחירות, באיזשהו מין, קראו לזה חמישית, אתה כאילו משלם בתבועה של 20% כל שנה. על מה שאתה מאבד. זהו, וזה ככה זה התחיל במשך השנים, כמובן הדברים האלה, כל האדמות האלה קנו אותם, והם חלק מהילד השחר. משם, מארוחת הבוקר, המשכנו שוב למין סבב הילד השחר, סובב הילד, שבו היו תחנות עם כל מיני, שוב פעם, משימות וסיפורים וחידות ומבוכים, והזמן היה קצר וכמות האנשים כמובן אדירה, ולכן אני הספקתי ממש רק חלק מהתחנות. הייתה למשל התחנה של הלינה המשפחתית, שהיו אמרות שקשורות ללינה המשפחתית, כמו למשל, אם מישהו יגיד לכם שהיה טוב הוא משקר, היה חרה, או לינה משותפת, יש לי בלקאוט מהתקופה ההיא, והמון אחרים, כמובן חלקם משבחים וחלקם קצת פחות. אני ניצלתי את חלק מהזמן לטיול בג'יפ מסביב לקיבוץ, למקומות שונים ידועים כמו גן עדן, הר הרקפות, הר הכלניות, ועץ זלמן ההיסטורי שנמצא בינינו ובין...
שמות שאומרים לך הרבה מאוד.
שמות שאומרים לי הרבה ולבני אילת השחר, ולא אומרים שום דבר לאנשים אחרים. מטעים, שדות וכל מיני מקומות נוסטלגיים אחרים, שכמובן, כמו שאמרתי, להם יש קשר אליי. חבר'ה כמוני. אחד הדבר אולי שמשך את כולם, או הייתי אומר את רובם, היה הפעלת המאפייה הישנה והתצוגה הקבועה, לא הקבועה, אבל הקבועה של אז, של ההיסטוריה של אילת השחר, תצוגה מרגשת ומסמלת, וגם כמובן כואבת, לראות את כל האנשים, הדורות של פעם, שכבר לא נמצאים איתנו.
כדרכו של עולם לצערנו.
כן. אחרי הצהריים התכנס המון רב, הערכה היא של משהו בסביבות 2,000 איש, שוב פעם בפארק, בוודי, מחזורים לפגישה של מחזורים, שכל שני מחזורים היו יחד. אני אומר שאם אגיד שזה נפלא, אני חושב שהחטא לאמת, זה היה הרבה יותר מזה. זה היה, אף אחד מאיתנו בעצם לא דמיין, לא תיאר לעצמו שזה יהיה כל כך מרומם רוח. משהו שבעצם קשה להגדיר, איזשהו תחושה שזה דבר שקורה לך פעמיים בחיים, הדבר המיוחד הזה. נכון שזה היה רק דיבורים, צילומים וככה לחיבוקים, נשיקות, אבל זה בהחלט היה השיא של הביקור. אני נפגשתי עם כל מיני אנשים שונים, חלקם דמויות היסטוריות שרק שמעתי עליהם, למשל הבן של הרופא של הילד השחר בשנים ההם שילד, הרופא מילד שילד דורות רבים של בני הילד השחר בשנים ההם. אנשים פשוט רצו להמשיך לשבת ולדבר ולפגוש ולהיזכר ולהזכיר. הכל היה כל כך קצר ואינטנסיבי, ואין ספק לדעתי של המפגש הזה היה צריך להקדיש יום שלם ולא רק 3 שעות או משהו בסגנון הזה. מהמפגש עצמו הלכנו לערב של סרטים דוקומנטריים של היסטוריה של הקיבוץ, שנעשה על ידי בני וחברי הילד, ולטעמי דווקא החלק הזה היה קצת פחות מוצלח, כי אנשים בעצם רצו להיות אקטיביים, הם לא רצו לשבת ולהיות פסיביים. הערב הזה, הערב השני כבר הסתיים החלק הרשמי בריקודים ובר, וכמובן המשך הפגישות, והקיבוץ עצמו המשיך לחגוג עוד מספר ימים, חלק מהדברים הוא חזר, ותצוגה היסטורית כמובן נשארה עוד כמה שבועות, והדבר בהחלט זה היה חג שנעשה בצורה בלתי רגילה. מה שבלד במיוחד לדעתי הייתה אהבה למקום על ידי בני המשק לשעבר ובהווה, וגם בשבילם, וכמו בשבילי וכמו בשביל אחרים, הילד השחר זה הבית. זה הבית האמיתי, שום מקום אחר הוא לא בית. הוא בית, מקום שגרים בו. אבל בית, בית, במובן הרגשי העמוק, זה המקום היחידי. אולי עוד משהו, היכולת של הקבוצה הזאת להרים מין פרויקט כזה אדיר, כהמשך של מסורת תרבותית שהיא מאוד ידועה באיילת השחר, אבל זה כמובן יש להעריך על רקע הקשיים הכלכליים והשינויים האדירים שהקיבוץ עובר, והטלטלות והזעזועים. זה בעצם רק מוכיח את מה שנאמר אז באותם ימים, שיש הבדל עצום בין היכולת של האנשים לבין היכולת שלהם להכיר ביכולת שלהם, בין האמונה בעצמם שהם אכן יכולים להרים פרויקטים אלו ואחרים. זו, ובזה הסתיים החלק היפה והמיוחד של הקיבוץ. אני כמובן המשכתי, הייתי שם עוד מספר ימים וביליתי לא מעט בטיולי ג'יפים באזור הקרוב, זה היה שוב המשך של אותו, וכמובן היו גם לא מעט אנשים שעדיין היו בקיבוץ, כך שיצא לנו להיפגש לרבים מאוד מהאנשים בצורה קצת יותר מאוזנת במשך שעות רבות בימים של אחרי כן. זהו.
אז עמוס קפלן, קודם כל אני מודה לך, התיאור שלך היה מרגש, חבל, היה יפה בטח להיפגש והיה בטח חבל להיפרד. אני אשמיע לך לפחות שיר שיזכיר לך משהו, ניצנים לראו בארץ של נחצ'ה היימן, אז תאזין איתנו. תודה לעמוס קפלן.
תודה רבה.
ואיתנו, כמו כל יום ראשון כמעט, ציפי קראולונד, סוקרת הספרים שלנו, שתדבר היום על הספר כביסה של סוזי אדם. בבקשה, ערב טוב לציפי.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים, רק תיקון קטן לסוזן אדם, לא סוזי.
אני סולח ומקבל את התיקון.
כן, אני... עכשיו חזרתי משבוע חופשה בישראל, ובדרך כלל אני פשוט לוקחת איתי ספר, קונה ספרים, ומסתכלת מה יש במדף של אלו שאני מתארחת אצלם, ובאמת שני ספרים של סוזן אדם, אותו דבר, כביסה, ודברר לי שזה כנראה אחד מהם שלי, קניתי פעם ועדיין לא קראתי, והייתה לי כל מיני תחושה שכן קראתי, כי דובר עליה עוד הרבה, וקראתי ושמחתי שיכולתי שלא פספסתי את הספר, כי לדעתי סופרת מעניינת מאוד, ובהחלט ספר מעניין ומעורר מחשבה. ואנחנו בתחילתו של הספר בגבול בין רומניה להונגריה בטרנסילבניה, משפחה יהודית מבוססת למדי עם שני ילדים או שתי בנות, והמשפחה גרה סמוך לבית מטבחיים. רוב אנשי הכפר או היישוב הזה מועסקים בדרך זו או אחרת בבית המטבחיים, והילדה שמספר לנו בסיפור היא בחורה, ילדה בת 5, או האירועים שהיא מספרת אליהם הם בני כשהייתה בת 5, והיא מעריצה ילדה בת 17, שכנה, ילדה יפה, והיא נסחבת אחריה, כמו ילד בן 5 יכול להיסחב אחרי מישהו מבוגר יותר. אבל זו בת ה-17 לא אוהדת את זה, ובאיזשהו אופן מענישה אותה, היא סוחבת אותה אל בית המטבחיים, והילדה בת ה-5 הזו נחשפת למאורעות קשים, לראות ילדה בת 5 שפתאום רואה איך טובחים פרה, איך לוקחים עגל מאימו והורגים אותו, ואחר כך היא גם רואה איך מכל הסיפור הזה מכינים נקניק. האירוע הטראומטי הזה נחקק כל כך עמוק בלב הילדה, ואנחנו בעצם בתחילתו של הספר באיזשהו מושב באזור אשקלון, ומשהו קרה לאישה הזו, ולאט לאט מתגלה לנו בעצם מאיפה נובעת הטראומה שלה. ואנחנו בעצם בתחילת הסיפור לא ממש יודעים מה היא עשתה, אנחנו רק מודעים שקרה משהו מאוד טראומטי בחיים שלה, והיא אולי פעם ראשונה מספרת את הסיפור הזה של הטראומה של גיל 5. והמעניין בכל הצורה שמספרת שאנחנו כן יודעים משהו, ובכל זאת אנחנו כאילו זה כמו להסתכל על משהו מבעד לאיזשהו צעיף, אתה רואה ובכל זאת חלק נשאר לדמיונך, כי אתה לא יכול לראות הכל ברור. ותוך די הסיפור מדבר עם הדברים, ואולי הדבר הכי נורא בכל הסיפור הוא דווקא העניין הזה שאף אחד מסביבה לא יודע את זה. ההורים שלה שמאוד אוהבים אותה כמובן, הם חושבים שהבחורה הזו, האישה הזו בת ה-17, הצילה את הבת שלהם, כי היא נעלמה להם, והם לא מודעים שזה בעצם האישה הזו שחבה אותה לבית הבית בחיים, והם מעריצים, היא הופכת כמעט בת משפחה, וכל פעם שהיא נכנסת לתוך המשפחה, הילדה הזו הקטנה, היא עוברת את האירוע הטראומטי שוב ושוב, והיא לא מספרת עליו, כי א', כי היא לא חושבת שמישהו יאמין לה, ובית, אין בית השפה בגיל הזה, היא רק הרבה יותר מאוחר בעצם מודעת להשפעה שהיה לדבר הזה עליה. ואנחנו עד סוף הספר לא כל כך, כמו לא כל כך יודעים מה קרה, למה פתאום צצה הטראומה הזו, אבל אנחנו לאורך כל הספר רואים איך אירוע חד פעמי חריג יכול להשפיע על אדם לאורך כל חייו, ובאמת מתברר שבעצם לאורך כל חייה, הבחירות שעושה בחיים, העדפות שעושה בחיים, מאוד מושפעים מאותו אירוע, חוסר אמון בבני אדם, הצורך בביטחון, הרבה מאוד דברים בהחלט יכולים להיות מושלכים לאותו אירוע, אותם כמה אירועים קטנים שמשתייכים למה שהיא חוותה בגיל 5. אנחנו, כמו בספר, אנחנו כבר בישראל, המשפחה עולה לישראל, מתבססת, אז כאילו לפי כל אמות המידה, האישה הזאת צריכה להיות אישה מאושרת. היא פוגשת אדם שהיא אוהבת שאוהב אותה, היא אוהבת אותו, מקימים משפחה, במערכת יחסים מאוד יפה, ובכל זאת, כשאותה אישה, ילדה בת ה-17, 30 שנה אחרי זה, צצה בישראל, קורה משהו מאוד דרמטי. אני לא רוצה לנדוע מהקוראים את ההנאה שהייתה לי בגילוי של מה קורה בעצם בין שתי אנשים המבוגרות האלו, אבל אני בהחלט בחום רב אמליץ על הספר. סוזן אדם הוציאה עכשיו ספר חדש, אני לצערי לא רכשתי אותו כי לא פשוט לא חשבתי, אבל בהחלט בפעם הבאה כשאני בישראל אנסה למצוא עוד ספרים, בעצם קראתי עוד ספר אחד שלה שדיברתי עוד יותר כאן. בהחלט סופרת מעניינת, והיא מצטרפת לשורה של סופרות ישראליות שכותבות ספרות עשירה שאני לא... אני בהחלט לא הייתי מגדירה אותה מה שאנחנו קוראים ספרות נשים, משהו שלפעמים נראה לי מושג מוזר כזה של למה זה, אם מדברים על משפחה וילדים אז זה כאילו ספרות נשים. לא, מתברר שאפשר לכתוב גם על הרבה דברים אחרים בצורה מעניינת, ואפשר לכתוב גם על משפחה וילדים בלי שזה הופך להיות למשהו מרוח וסנטימנטלי. אז אני חושבת שבהחלט סוזן אדם היא סופרת כדאי להציץ במה שהיא כותבת, להציץ ולקרוא במה שהיא כותבת וליהנות מזה. ואם אני לא טועה, הספר הזה נמצא גם בספרייה של איתם, כך שזמין לכל אחד. וזה פחות או יותר מה שיכולתי לספר הפעם על הספר שקראתי השבוע.
אני חושב שבצומת ספרים צריכים כבר להעניק לך את התואר לקוח מתמיד.
תראה, הסיפור של צומת ספרים הוא סיפור לדעתי עצוב מאוד. הפעם היה להם איזה מבצע, בראש חוצות כתוב שני ספרים בעשרה כתרים, סליחה, בעשרה שקלים, אבל כשאתה מתקרב, אז באותיות פטית כתוב, תקנה את הספר הראשון במחיר מלא, ואת שני האחרים אתה תוכל לקבל בעשרה שקלים. זאת אומרת שעל שלושה ספרים יכולת לקבל בפחות או יותר במאה שקל, שזה עדיין זול, אבל הייתה אי שביעות רצון גם מצורת הפרסום, שהרבה אנשים נקשו והתאכזבו, כי באמת אתה רואה רק את העשרה שקלים ולא רואה את האותיות הקטנות, וגם סוד הספרים כעסו. יש מלחמה היום בין צומת ספרים שהפכה להיות רשת ענקית, מאותו חנות מסכנה, אותו מחסן מסכן בגבעת ברנר, הפך להיות לקונגלומרט שמשתלט על שוק הספרים הישראלי. וסטימצקי כמובן לא רואה את זה בעין יפה, כי גם הוא, גם סטימצקי זה לא בדיוק כותל קנים. כך מלחמת ספר בספר מתנהלת היום על דפי העיתונות, ולמשל דפי העיתונים יחלו לבטל את הרשימות האלו של רבי המחר, כי התברר שבעצם הן לא משקפות אפילו לא את המחירה ההוגנת, את המחירה האמיתית, כיוון שחנויות הספרים מאוד, הרשתות הגדולות מאוד משפיעות על הרשימה הזו. אז הארץ הפסיק בפרסום של הרשימה הזו, ואני חושבת שהידיעות אחרונות הצטרפו לעניין הזה, כי הם אמרו שבעצם יש פה מניפולציה של חנויות הספרים. לא נכנס זה סיפור בפני עצמו, מה הרשימות האלה אומרות, האם צריך אותם, זה לא שייך כרגע לעניין, אבל זה פשוט כיוון שהזכרת את צומת ספרים. אז פעם זה היה באמת רעיון נחמד, היום, שוב, חלק מהחנויות שלהם יפות ומעניינות וקורסות, ואתה יכול לשבת פשוט לעיין בספר, ובאמת יש שם חנות מאוד יפה בדיזיגוף סנטר, שהיא גם מין חנות שאתה ממש נכנס עם קורסאות ותאורה טובה, אתה יכול לשבת לעיין בכל ספר, הם לא מבקשים לך לקנות. אז גם הם נכנסו לעניין הזה שספר זה יותר מאשר לקנות גבינה, אבל שוב, התחרות הפועה בשוק לא יודעת אם תמיד עושה טוב לכל הספרים.
טוב, אנחנו כבר מכירים בקופנהגן את העניין של קפה ספר.
כן, יש יפים וטובים מהם בתל אביב, בירושלים, מקומות נפלאים, אבל על זה אולי אנחנו נרחיב את הדיבור בפעם אחרת, כיוון שאני נמצאת בעבודה וקצת כן. מחוצה.
אני לא אפריע לך, אני רק אשאל אותך שאלה קצרה ואסיים. איך את מסתדרת עם העניין של overweight, משקל יתר, מאחר ואת כל פעם קונה הרבה ספרים?
בוא, אתה יודע, כבדיחה נגיד אני עושה דיאטה, לא. לא, תראה, אני, א', כשאתה עושה בקיץ, אתה לא צריך לקחת הרבה דברים, אז אני לא לוקחת איתי, אני...
את מתלבשת מספרים, לא בקיצור.
לא, אני, תראה, זה גם לא צריך להגזים, אני לוקחת כף, זה יתאים לה שלא יהיה לי משקל עודף, זה לא... חלק מהספרים, ספר שקראתי בישראל, אני גם יכולה להשאיר אותו בישראל, לא חייבת לקחת, אם אני שלושה שבועות וקראתי כמה ספרים, אז אני לא חייבת לקחת אמיתי, אני לא, אחרי כל לא פתחתי פה ספרייה, הספרים האלה שימוש אישי שלי, אז אני משאירה אותם בישראל. אני עדיין יכולה לדבר אותם, יכולה ליהנות מהזיכרון, לא מוכרחה שיהיה לי במדע ויאספו אבק אצלי, אני יכולה לאסוף אבק במקום אחר.
טוב, אני מודה לך מאוד, ציפי קרלונט, והמשך עבודה נעימה.
תודה רבה.
שלום, שלום. השיר הבא של נעמי שמר, בסדרה הנפלאה של שירים שלה, הוא הפסנתר. זה היה השיר הפסנתר, נעמי שמר כמובן. בישראל היה תקדים בשבוע שעבר, תקדים מאוד חשוב, תקדים משפטי. שני שרים לשעבר נשפטו וקיבלו עונש לא קל. אני לא אחווה דעתי אם הוא מספיק או לא מספיק או יותר מדי, אבל העניין של חסינות חברי כנסת הוא עניין מאוד מאוד יחסי. בישראל החסינות היא לא בדיוק אותה חסינות שישנה בדנמרק, או להפך. כלומר, החסינות בישראל היא הרבה יותר מחמירה מאשר בדנמרק. אנחנו ביקשנו לקו הטלפון את לוי זהבי שידבר על הנושא הזה. אז בבקשה, הנה. איתנו נמצא לוי זהבי. לוי, ערב טוב.
ערב טוב, אלי.
לוי, מה דעתך על הסיפור הזה ועל סיפורים דומים שבדנמרק מסיקים בהם מהר מאוד את המסקנה האישית ולא מסתתרים מאחורי חסינות מזויפת זו או אחרת?
ראשית, אני לא חושב
שאנחנו
צריכים להשוות בין דנמרק לישראל. א', ושנית, זה חוק החסינות של ישראל ושל דנמרק, זה שני דברים שונים. בעוד שבישראל זה חסינות טוטלית ודנמרק זה לא ככה, אז שני הדברים האלה צריך לזכור. צריך לזכור עוד שדנמרק בעצם זה מדינה שיש לה מסורת שלטונית של מאות שנים, ואני בדקתי וראיתי שכבר לפני 80 שנה היה מקרה דומה ששר הכספים, שר האוצר, שעשה איזושהי דברים לא נכונים, הוא הלך מיד גם כן נזרק, וזה לפני 80 שנה, שישראל עדיין לא הייתה קיימת. אז צריך לזכור שיש הבדלים, יש אסור להשוות. אבל עכשיו אם אתה שואל איך בקשר לישראל, אז אני חושב שזה קצת בעייתי. קצת בעייתי שרמות המידה של המוסר, של מה צריך ומה לא צריך, מה מותר ומה אסור, זה קצת רופף שם. לא תמיד יודעים מה הגבול, איפה הגבול, איפה צריך לעשות את זה. זה בערך, זה אני חושב שאלה ההבדלים הראשונים. אני יכול לספר הרבה דברים על זה אם אתה רוצה.
זה מה שאמרת עכשיו, זה בעצם מעיד שדנמרק מדינה שהיושר הרבה יותר לרגליה מאשר ראשי השלטון בישראל. האם אני צודק בהערכתי זאת?
תשמע, תלוי מה זה, מה העניין של יושר וכמה אתה אומר את זה בהכללה. אני חושב, בוא נגיד ככה, שישראל היא מדינה דמוקרטית, מתוקנת ולא מושחתת. בוא נתחיל מזה. ואחר כך נלך הלאה. ולדעתי, יש לצערנו בישראל אנשים לא דמוקרטיים, מושחתים, בדרגות השונות של הביורוקרטיה והממשלה.
שמנצלים את השלטון בצרכיהם.
תראה, יש אנשים כאלה. יש, אין ספק שיש. אבל ישראל יש שלטון חוק, בתי משפט, שלדעתי אפילו דנמרק יכולה הייתה להתגאות והתנאות בהם. במיוחד בית המשפט העליון שלנו. אז יש לנו דברים בישראל, זאת אומרת, יש לישראל דברים שבכלל אין למה להתפייש בפני דנמרק או בפני כל מדינה אחרת. מה שכן, שהביורוקרטיה עדיין, הדרגות הביניים או פה ושם אנשים בעלי שררה, כמו בזמנו היה, בוא נזכיר את אולמרט ואחרים, שיצאו זכאים מחוסר הוכחות, אני יודע. אז ישנו עומרי, אני לדעתי יגיעו אליו, לדעתי הוא יתפטר או שיפטרו אותו, אבל זה הולך לאט, זה הולך לאט.
נשמור את השידור הזה לבדיקת דבריך בעתיד.
תראה, אני מאמין שאם יוכח שהעומרי עשה את המעשים האלה שהוא חשוד בהם, אני לא חושב שאפילו במדינה כמו ישראל, שראש הממשלה שרון ברגע זה הוא בעצם האדם הכי יקר והכי חשוב למדינה כרגע לפי דעתי, אז אני לא חושב שיוותרו לו. יכול להיות שיקלו עליו, אבל לא חושב שיוותרו לו.
כן, אני נוטל יחד עם זאת את המקרה שדיברתי עליו מקודם, על הנריאטה קר, שרת המשפחה,
כן.
שהתפטרה מיידית, זה ממש תוך 16 שעות מהרגע שהתגלו הדברים,
כן.
שהגברת שבעלה חייב כסף ולא שילם, והיא הלכה למסיבת עיתונאי, הלכה לראש המפלגה שלה ואמרה, אני מתפטרת.
אם לא הייתה עושה את זה, היו מפטרים אותה.
כן, כי זה היה בדיוק בין הארבעים של הממשלה היוצאת והממשלה הנכנסת, כך שזה התאים מאוד מבחינה זאת גם כן.
אם אתה מתפטר אז הם מפטרים אותה. היות ולדנמרק יש כבר ניסיון בזה. אתה זוכר...
הנס אנגל,
לך אחורה, ריד פיאגו, אני יודע, לך אחורה לראש הממשלה של היום, שהיה שר...
שר האוצר. שר המסים.
היו שם בעיות, הוא לקח אחריות והלך.
כן.
אז דברים כאלה, יש לזה תקדימים שהנריאטה קר לא יכלה להישאר עוד רגע יותר. היא נשארה לפחות רגע אחד יותר מדי. בשביל הסטנדרטים של המדינה הזו.
כן.
אתה זוכר אולי את חבר פרלמנט מרוסקילה, שאני לא זוכר את שמו, שהוא נתפס עם חבילת מסטיק שלא שילם עבורה ועזב.
זה מהפולק הסוציאליסטה, סוציאליסטי זה פולק פרטי.
חבילה מסטיק. אז הסטנדרטים של איכות שלטון, של ניקיון כפיים, של מה מותר ומה אסור, הם שונים, זה גם תרבות שונה.
הבעיה עם המסטיק היא פשוטה. בארץ המסטיק מדביק אותם לכיסאות.
אתה יכול לומר את זה, אבל מצד שני, אם תחשוב על זה, תראה שאנחנו בעצם עם מזוכיסטי. בעוד שבדנמרק, עם הנסנגל או עם כל סיפור שתלך, יום, יומיים, שבוע נגמר, אצלנו בישראל מנקרים, אוהבים לחטט ולהמשיך בזה.
הייתי הופך את העניינים ואומר, אילו בישראל היו מתפטרים מיד, האם היו ממשיכים לדוש בזה?
אני חושב שבישראל זה קצת, יש מזוכיזם שלטוני. אני חושב שיש מי שיש לו עמדת כוח, הוא הופך מיד להיות פחות אהוד, פחות חשוד. אומרים פוליטיקאי בישראל, אז מתכוונים אם תסתכל באבן שושן, איך הוא מתאר פוליטיקאי ואיך הוא מגדיר פוליטיקאי, אם תסתכל אני יודע, מילון אנגלי של קמבריץ' או ואז תראה ששם פוליטיקאי זה משהו אחר לגמרי.
והשיר הבא של נעמי שמר, שבימים אלה מלאו 5 שנים למותה, אנשים טובים. מילים, נעמי שמר. לחן, נעמי שמר. הזמרת, נעמי שמר. השיר, אנשים טובים. בעוד מספר חודשים, בנובמבר, ימלאו בדיוק 50 שנה להופעתו הראשונה של עיתון חדש, ביטאון הסתדרות הסטודנטים בירושלים, פי העיתון, עיתון שזכה להרבה מאוד שבחים במהלך חייו, והוא ממשיך להופיע עד עצם היום הזה. היה לי הכבוד להיות הצלם הראשון ואחד הכתבים של אותו עיתון שממשיך להופיע עד עצם היום הזה. ביום שישי האחרון, שלשום, השתתפתי בשידור אצל משה תימור בכל ישראל במסגרת שישי אישי, יחד עם סגן העורך מאותם הימים, עמוס גורן, ואת הקטע הזה אני מבקש להשמיע לכם.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העיתון פי העיתון. שמציין 40 שנה להופעתו, הוצאתו לאור, וכדי לספר לכם על העיתון הזה, אנחנו נשוחח עם שניים שהיו בעבר קשורים לעיתון. קודם כל, עמוס גורן, שהיה סגן העורך, שבת שלום לך עמוס.
שבת שלום.
ואלי כהן, שבת שלום אלי.
שבת שלום למושיק, אבל טעות קטנה מיידית.
מה?
לא 40 שנה, כי עם 45 שנים.
אתה רואה? מה זה?
ב-11 לנובמבר 59.
עכשיו.
הופיע גיליון הראשון.
בבקשה. עמוס, העיתון הזה, מה הוא ביטאון האוניברסיטה? מה הוא בדיוק?
זה עיתון של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. הוא קם כעיתון סטודנטים ראשון בישראל, וממשיך להתקיים עד עצם היום הזה.
כן. ומי כתב שם?
סטודנטים מהאוניברסיטה, מכל המחלקות והפקולטות. הוא קם כתוצאה ממרד שהיה בהסתדרות הסטודנטים נגד התאים של המפלגות. קמה קבוצה של סטודנטים שכבשו את ועד הסתדרות הסטודנטים, היו שם רובן מרחב,
למד מזרחנות, יוסי ליבוביץ', הבן שלי.
עמוס כמעט לא נשמע, אולי אפשר להגביר את הקול שלו?
אנחנו שומעים אותו טוב. אתה רחוק, אלי.
אני רחוק, כן.
דן ביטן ואנשים ככה בולטים באוניברסיטה. אני הקטן, למרות שהייתי בשנה א', הצגתי בוועד של הסתדרות הסטודנטים את הפקולטה למשפטים, החליטו להקים עיתון. יגאל אילם, אז יגאל גולדשטיין, התמנה לעורך, ואני לסגנו.
כן, והעיתון הזה הופיע באיזה תדירות?
הופיע, זה היה שבועון, או דו שבועון, אם אני זוכר נכון. זה הופיע לי
דו שבועות.
סיקר את חיי האוניברסיטה, את כל ההתפתחויות, וגם מה שקורה בעיר ירושלים.
רכילות?
זה היה בעצם מקומון גם.
רכילות?
לא, אלה היו דברים שברומו של עולם. כתבנו מאמרים רציניים. אני כתבתי מאמרים, למעשה יכולנו לכתוב על כל מה שעלה על דעתנו.
כן? לא הייתה ועדת ביקורת, צנזורה?
לא, זה היה עיתון חופשי לחלוטין. כתבנו על עולם ומלואו, הגגים, דברים פילוסופיים. אני כתבתי שם די הרבה, ואימצתי לעצמי שמות מושאלים של כל מיני גנרלים ממלחמת האזרחים בארצות הברית.
ומישהו עלה על זה?
לא הבינו מי זה הסטונוול ג'קסון הזה שכותב שם, או אתה יודע, פיקט, ג'נרל פיקט, לא הפריע לאף אחד.
כן. אלי, מה אתה עשית בעיתון?
אני הייתי הצלם הראשון של העיתון, הגיליון הראשון שהופיע ב-11 לנובמבר 59, השער היה סטודנטית לרוקחות בשם גילנה, זה היה צילום שלי כמובן, ומרבית הצילומים בכלל בגיליונות הראשונים, בשנים הראשונות היו שלי, אחר כך הצטרף צלם בשם יעקב פישמן. אסור לנו לשכוח שזאת הייתה תקופת ירושלים הקטנה, כלומר, ירושלים של מעבר מנדלבאום, של בית צפפה, של בוסררה, של האוניברסיטה בטרסנטה, למטה בממילה, בגבעת רם. אגב, הסטודנטית לרוקחות הזאת, אילנה, צילמתי אותה על רקע כמובן מינה למינהלה בגבעת רם, שהייתה אז המרכז. אחד הדברים שאני בחיפושים שלי עכשיו ואחרי חומר לקראת השידור, מצאתי ש... אחד הסטודנטים אומר שאין לסטודנטים מה להתלונן מאחר ויש לסטודנטים ים של וספות. אני חושב שהמצב הזה קצת השתנה, היום זה ים של מכוניות.
כן, רצית להוסיף משהו?
טוב, קודם כל, מי הציע את השם פיאטון? אני לא יודע אם עמוס זוכר, אבל זה היה לייבוביץ', פרופסור לייבוביץ'. הוא אמר מה שעם שלושה דברים יש פיאטון.
אנחנו הלכנו לביתו של פרופסור לייבוביץ', שהוא יציע לנו את שם העיתון. אז הוא פתח את התלמוד ומצא שכמה וכמה דברים נבראו בערב שבת ומשהו כזה, אחד מהם זה פי האתון. מאחר שהחמור הוא סמלם של החמור נושא ספרים, הוא סמלם של הסטודנטים באירופה, הוא קישר את שני הדברים האלה, וככה נולד השם פי האתון.
יפה. הוא עורר פעם איזה מהומות או משהו מעין זה? או שהוא היה עיתון כזה שקט ונחמד?
היו לו נושאים שנויים במחלוקת. העיתון עשה הרבה רעש. קודם כל, עצם הייסוד שלו כעיתון סטודנטים באותה תקופה שמרנית עשה המון רעש. קראו את זה בהרחבה בתקשורת של אותה תקופה. אני זוכר למשל שעבדתי בסידור העיתון בדפוס כהן ברחוב הגריבה, והנה הופיעו אצלי כתבים מכובדים ביותר מכל ישראל דאז, איזה היה חגי פינסקר או מישהו כזה, מלווה במהנדס הראשי של התחנה, והם באו עם איזה מכונת הקלטה ענקית שמשתמשים בבוסה צבא, והם ראינו אותי הקטן על העיתון.
העיתון עסק בדפי החדשות שלו, בעיקר בסערות הסתדרות הסטודנטים, הקונפליקטים עם האוניברסיטה, אבל מאחר שגם היינו עיתונאים שסיקרו את ירושלים, אני ישבתי עם אלי כהן על הווספה שלו, והיינו רצים לכל מקום לאורך הקו העירוני, שבו היו תקריות גבול, יריות, בעיות עם הירדנים, כל מיני ימים עשו בזה, וככה עסקנו בעיתונאות שטח אמיתי.
חברים יקרים, אני נאלץ פה לסיים, כי הפרסומת זמנה היא.
זהו, וזה הסיפור על פי האתון, אבל הסיפור לא נגמר. ועכשיו נאזין למחרוזת של שירים רוסיים בביצוע מנשה רמות במפוחית פה.
Подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса? Низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь
тепи, эти летние подмосковные вечера. Не забудь ты эти летние подмосковные вечера.
הבטחתי לכם מחרוזת וביצור מן השרמות ומפוחית פה, וקיבלתם את תחת שמי מוסקבה. אבל עכשיו תקבלו את המחרוזת שהבטחתי. Hey, rally, 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 hey, rally, 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 לפני 42 שנים הוכרז על ירושלים המאוחדת. השיר שסימל יותר מכל היה ירושלים של זהב, וכאמור בדיוק בימים אלה 5 שנים למותה של נעמי שמר, שחיברה את השיר הנפלא הזה, השיר הנצחי הזה. אז אני אשמיע לכם אותו עכשיו וזהו.
צלול קיים וריח אורנים, נישא ברוח הערביים עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה,
העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, ולא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, ולא לכל שירייך אני אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. כי שמך צורב את השפתיים, כי נשיקה צרה, אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני
הביצוע ששמעתם היה של הדסה סיגלוב. מקובל עליכם לשמוע את שולי נתן, עכשיו שמעתם ביצוע אחר. אנו מגיעים לסיומה של עוד תוכנית בעברית ברדיו שלום מקופנהגן בירת דנמרק. בתוכנית היום השתתפו אבי אביב, אביטל ויצטום, הרב בנט מלכיור, ציפי קראולונד, עמוס קפלן, לוי זהבי ועמוס גורן. כמו כן השמעתי לכם תוכנית שהוקלטה בבית ספר היהודי קרולינסקה, שקראתי לה שיח תלמידים. השירים ברובם היו שיריה של נעמי שמר, שבימים אלה מלאו 5 שנים לפטירתה. אני מקווה שנהניתם מהתוכנית. את התוכנית ערך, הכין, הגיש, ועל המכשירים היה אלי כהן, ואני מאחל לכם שבוע טוב מקודמו. Shalom Aleichem.